גיטין, דף כף דלת, מתחילים בעזרת השם, דף כף ג' עמוד ב' במשנה. אישה שהלך בעלה לחוץ לארץ, הגיע הזמן שהוא כבר צריך לחזור הביתה, הקשר איתו נותק, ועובר זמן רב והוא לא חוזר הביתה. הלב של האישה יוצא מדאגה, היכן הוא? למה הוא לא חוזר? למה הוא לא מתקשר? למה הוא לא שולח מכתב? מה קורה איתו? האם הוא עדיין חי? מחפשים בכל מקום, בשווקים וברחובות. מקבלים מידע לא לגמרי ברור, לא לגמרי ודאי, שהוא הסתובב במקום סכנה, ויכול להיות שהוא כבר נהרג. הלב של האישה נופל בקרבה, מקווה שזה לא נכון, עד שיום אחד באה אישה ומספרת לה שהיא ראתה בעיניה איך בעלה נהרג. מצד אחד זה כאב צורב, היא אלמנה ודאית. מצד שני, יש כאן איזושהי נקודת אור. היא כבר לא תקועה יותר. היא יכולה לפחות לפתוח דף חדש בחיים, להתחתן. אבל זה רק עדות של אישה. אין כאן שני עדים. כדי שהיא לא תישאר עגונה, התירו חכמים עדות אפילו של אישה אחת, להתיר אותה להינשא לאחר. אבל זה בתנאי שהיא בודקת טוב שבעלה מת. כי אם בסוף בעלה יחזור, יתברר שהוא היה חי ויש אתי שהתחתנה באיסור, היא תהיה אסורה גם על בעלה וגם על זה שהתחתנה איתו אחר כך. יש חמש נשים שחשודות שהן שונאות אותה, ויכול להיות שמתכוונות להרע לה, ולכן הן אינן נאמנות לומר מת בעלה. מי הן אותן חמש נשים? המשנה תפרט מיד. אבל אומרת המשנה, אף אותן חמש הנשים שחשודות ששונאות אותם ולכן אינן נאמנות לומר מת בעלה, כי חוששים אולי הן מתכוונות לקלקל לה שהיא תנסה לאחר על אף שבעלה חי, כדי שבעלה יחזור היא תהיה אסורה עליו וגם על מי שהתחתנה איתו אחר כך. מכל מקום, הן נאמנות להביא את גיטה, להיות שליח של הבעל שרוצה לגרש אותה ונותן לאותה אישה גט. האישה נאמנת להביא את הגט. מי הן אותם חמש נשים שאינן נאמנות לומר מת בעלך? האחת חמותה, אם בעלה. מה הסיבה שיש חשש אולי היא שונאת אותה? מכיוון שמעיקר דין תורה, אדם שיש לו בנים, אשתו לא יורשת אותו. אלא הבנים חייבים לפרנס את האלמנה וכולי. יכולה להיות שנאה בין החמות לבין הכלה. למה? כי נמצא שאם הבן יירש את האבא ביחד עם אשתו, קלתה של החמות, בעצם אותה קלה תהנה מהממון של הבעל של אותה חמות, ואולי אפילו מדברים שהחמות הכניסה לרשותו. זה יכול לגרום לשנאה. השנייה, בת חמותה, שהיא בעצם אחות בעלה, גם היא יש לה, יכול להיות לה הקפדה, כי הרי במקום בן הבת לא יורשת. נמצא שהאח שלה ואשתו יקבלו את כל הממון, את כל הירושה של אביה, אז גם יכולה להיות איזושהי שנאה. כדי להרבות שלום, אפשר אולי לציין נקודה קטנה, שלעניין העדות, באמת יש דינים מיוחדים למה היא נאמנת, למה היא לא נאמנת, אבל בשביל שלא תהיה שנאה, אז כמובן במקרה כזה שבו הבנים אחרי מיטת אביהם לא לוקחים את הירושה, אלא משאירים את זה אצל האמא, אז לא אמורה להיות שנאה לפי זה בין הקלה לבין החמות. בנוסף, במקרה שהאבא כותב צוואה מסודרת, שהוא רוצה שהנכסים שלו יתחלקו גם בין הבנים וגם בין הבנות, אז גם לא אמורה להיות שנאה של בת חמותה. השלישית, צרתה. במקרה שבו האדם נשוי לשתי נשים, כל אחת מהן היא בעצם נעשית צרה לשנייה, ויכולה להיות שנאה ביניהן. והרביעית, יבימתה. פה זה כבר הרואה את הנולד. היא שונאת אותה אולי על שם העתיד. מדובר כאן, יבימתה הכוונה, גם יש כאלה שיקראו לזה גיסה. אשת אחי בעלה. למה היא שונאת? אולי? כי ייתכן שהאישה חושבת, ומה יקרה אם הבעל שלה ימות? היא תיפול לייבום לפני בעלי. ואז אנחנו נהיה צרות זו לזו. אז כבר עכשיו יכולה להיות שנאה ביניהם. והחמישית, בת בעלה מאישה אחרת. אדם היה נשוי לאישה אחת ויש לו ממנה בת, התחתן עם אישה אחרת. אותה בת יכול להיות לכעס כלפי האישה האחרת, שהיא כאילו נהנית מכל העמל שאימא שלה עמלה בנכסים של האבא. כל אלה אינן נאמנות לומר מת בעלה, אבל הן נאמנות להביא גיטה. מה ההבדל? מה בין גט למיטה? למה לגבי מיטה הן לא נאמנות לומר מת בעלך, וחוששים שהן רצונות רצונן לקלקלה, שהיא תנסה לאחר בעוד אי אשת איש, כדי שהיא תהיה אסורה על בעלה, ובגט הן נאמנות להיות שליח להולכה, אולי באמת הגט הזה הוא לא גט, ואם היא תתחתן עם אחר, גם פה היא תהיה אסורה על בעלה. ההבדל הוא שכשהן אומרות מת בעלה, אנחנו מסתמכים רק עליהם. אבל כשהן מביאות גט, הכתב מוכיח. לא סומכים על הדיבור שלהם. הרי יש את השטר של הגט. עוד אומרת המשנה. כשאדם נותן גט לאשתו, באותו רגע היא מגורשת. אבל אם הוא ממנה אותה שליח להביא את הגט של עצמה לפני בית דין בארץ ישראל, ורק שם היא תתגרש, כמו שהגמרא תפרט בדיוק איך הנוסח, איך זה בדיוק עובד, שהוא הופך אותה להיות שליח להביא את הגט, אז היא עצמה מביאה את גיטה מחוץ לארץ לארץ ישראל, ובלבד שכמו כל שליח שמביא גט מחוץ לארץ, שהוא צריך לומר, בפניי נכתב, אני ראיתי איך כתבו את הגט, והוא נכתב לשמה של האישה המתגרשת, ובפניי נחתם, אני ראיתי איך העדים חתמו על הגט, והעדים האלה הם כשרים. ככה גם, האישה שמביאה את הגט של עצמה, כשבעלה מינה אותה להביא את זה בתורת שליחות, היא גם יכולה להביא את הגט, אבל היא צריכה לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם. במשנה כתוב, שהחמש נשים שחשודות שהן שונות את האישה, נאמנות להביא את גיטה. שאלת הגמרא והתניא ברייתא, כשם שאינן נאמנות לומר מת בעלה, כך אינן נאמנות להביא את גיטה. מביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב יוסף, לא קשיא, יש מקרה שבו היא נאמנת להביא גיטה, ויש מקרה שבו היא לא נאמנת, וזה לא סותר. כאן שהיא נאמנת, מדובר בגט שנמסר בארץ. כשכותבים גט בארץ ישראל, השליח לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. וכאן, מה שכתוב שהיא לא נאמנת, מדובר בחוץ לארץ, שצריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם כשמביאים גט מחוץ לארץ. ומפרשת הגמרא את ההבדל. כשמביאות גט שנכתב בארץ, והן לא צריכות לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, דלאו הדיבורה דידה כסמכינן, לא סומכים על מה שהיא אומרת, רק על הגט שיוצא מתחת ידה, מאמנה, אז היא נאמנת. אבל בחוץ לארץ, שם היא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, דהדיבורה דידה כסמכינן, אנחנו סומכים על הדיבור שלה, אז לא מאמנה, היא לא נאמנת, חוששים שמה היא משקרת כדי לקלקל לאישה. אביי אומר בדיוק הפוך, אמר לאביי אדרבה איפכא מסתברא. בארץ שלא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אם הגט נכתב בארץ, דייתי בעל מערער, אם אחרי שהאישה הביאה את הגט, היא לא אמרה בפניי נכתב ובפניי נחתם. אם יבוא אחר כך הבעל ויאמר, הגט הזה, לא אני כתבתי אותו. משגיחינן בי, הוא יהיה נאמן. כי הרי לא קיימנו את הגט. מה זאת אומרת קיימנו את הגט? כשהשליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אז אנחנו נותנים לו נאמנות כמו שני עדים. ככה מביאה הגמרא בתחילת המסכת בדף ג'. כדי שהאישה לא תהיה עגונה, נתנו נאמנות לשליח כמו שני עדים. כי לפני שהוא מבצע את השליחות, הוא בודק טוב שהבעל באמת מתכוון לגרש והכל. נותנים לשליח נאמנות כמו שני עדים, הוא גם מוסר את עדותו בפני כמה, זה דבר מאוד רציני, השליחות הזאת. נתנו לו נאמנות כמו שני עדים. זה נקרא שמקיימים את הגט. זאת אומרת, כשהשליח אומר בפניי נכתב, אז הוא נאמן שהגט הזה נכתב לשמה. אם הבעל אחר כך יטען שזה היה גט שנכתב שלא לשמה, הבעל לא יהיה נאמן. זה נקרא שהגט הזה כבר מקוים. וכשהשליח אומר בפניי נחתם, אני ראיתי את העדים איך שהם חותמים והם קשרים, אז זה כמו ששני עדים מכירים את החתימות והם מעידים שזה חתימות קשרות. השליח נאמן כמו שני עדים. ואם הבעל אחר כך יטען שהחתימות מזויפות, הוא לא יהיה נאמן. אבל כאן, כשהשליח לא אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, מכיוון שזה נכתב בארץ, ובארץ לא תקנו לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ואם הבעל יבוא ויערער, אז הוא יהיה נאמן. אם כן, בכזה מקום, דאיקה למימר לקלקולה כמחבנה. אפשר לומר שהאישה, אחת מהחמש נשים שחוששים שהיא שונאת אותה, כשהיא מביאה את הגט, אולי היא מתכוונת לקלקל אותה. כדי שמחר יבוא הבעל ויאמר שהגט הזה הוא לא כתב אותו. והבעל יהיה נאמן, כי הרי גט שנכתב בארץ לא אומרים לפני נכתב ולפני נכתם, אז לא מאמנה. יותר סברה לומר שהיא לא תהיה נאמנת. וכך באמת דעתו של אביי, שמה שכתוב בברייתא, שהיא לא נאמנת להביא גיטה, מדובר בגט שנכתב בארץ. ומה שכתוב במשנה שהיא נאמנת, זה מדובר בחוץ על הארץ, שכשגט נכתב בחוץ לארץ, השליח מביא לארץ, הוא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ולכן, כשהשליח אומר, או כשהשליחה אומרת, היא נאמנת כמו שניים, והיא מקיימת את הגט. דייתי בעל מערער, אם אחר כך הבעל יבוא ויערער, לא כתבתי את הגט, לא משגיחינן בי. לא נשגיח ולא נחשיב את מה שהוא אומר. הוא לא נאמן לומר שהגט פסול. אז כאן אפילו אישה שחשודה לשנוא את האישה הזאת, מאמנה היא כן נאמנת. כי אין חשש, אולי היא באה לקלקל. מה היא מקלקלת? שמחר הבעל יבוא ויטען שהגט מזויף, מי יאמין לו בכלל? לכן דווקא כאן האישה הזאת כן נאמנת. תניה כבתי דה אביי. יש ברייתא כמו דעתו של אביי, שהברייתא אומרת, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי עקיבא, את מה שראינו במשנה, ההלכה האחרונה, אישה נאמנת להביא בשליחות בעלה את גיטה. מדובר כאן כשהיא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם או לא. כאן עדיין לא מפורש. אבל בהמשך הבית אנחנו נראה שמדובר פה שהיא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ואם כן מדובר כאן על גט כזה שנכתב בחוץ לארץ. כי הרי גט שנכתב בארץ לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. מכל מקום, אומר רבי עקיבא, אישה נאמנת להביא את גיטה. מניין לומדים את זה? מקל וחומר. ומה אותן חמש נשים שחשודות שהן שונות אותה? ואמרו חכמים, אין נאמנות לומר מת בעלה, מכל מקום נאמנות להביא את גיטה. האישה עצמה היא שהמציאות היא שאם היא אומרת מת בעלה, היא נאמנת. לומר מת בעלה להתיר את עצמה. אינו דין שנאמנת להביא את גיטה? אם כן, מצאנו מניין לומדים את מה שכתוב במשנה, שהאישה כשמביאה גט בשליחות בעלה, היא נאמנת להיות שליחה להביא את גיטה. אבל במשנה אמרנו, ובלבד שתאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. מניין לומדים את זה? ממקום שבאת. מאותו מקום שאתה למד שהאישה נאמנת להיות שליחה להביא את הגט של עצמה. מניין לומדים את זה? מאותם נשים שחושדים שהן שונות אותה, שאינה נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות לו להביא את גיטה. אז היא שנאמנת לומר מת בעלה, כל שכן שהיא נאמנת להיות שליחה להביא את גיטה. אז ממקום שבאת מאותן חמש נשים, מה להלן? מה שם באותם חמש נשים? צריכות שכשהן מביאות את הגט יאמרו, בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, כמו כל שליח שמביא את הגט מחוץ לארץ. אז קודם כל אתה רואה שאנחנו מדברים, מתי אותן נשים נאמנות להביא גיטה? כשהן אומרות בפניי נכתב ובפניי נחתם, כמו דבריו של אביי. אף היא גם האישה עצמה שמביאה את הגט של עצמה מחוץ לארץ, צריכה שתאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ראיה נוספת כמו אביי. אמר רבשי מהמשנה שלנו, ממתנית אינה מדייקה, אפשר לדייק שמדובר כשהאישה אומרת בפניי נכתב ובפניי נחתם, ואז היא נאמנת להביא את גיטה אף על פי שחושדים שהיא שונאת אותה. דקטני כתוב, שהאישה עצמה מביאה גיטה, ובלבד שתהיה צריכה לומר, בפניי נכתב או בפניי נחתם, וכו'. אז זאת אומרת, כשהמשנה מדברת במקרה הבא, אחרי שדיברנו על המקרה של החמש נשים שנאמנות להביא גיטה, המקרה של האחריו, שהאישה עצמה מביאה את הגט של עצמה, כתוב שהיא אומרת, בפניי נכתב או בפניי נחתם. מסתבר שגם המקרה שקדם לו, של אותם חמש נשים, גם מה שכתוב שנאמנות להביא את גיטה, זה בתנאי, שזה מביאות גט שנכתב בחוץ לארץ, שהן אומרות בפניי נכתב ובפניי נחתם, שמע מינה. ועכשיו השאלה חוזרת על דעתו של רב יוסף. כי ברור שהמקרה האחרון שכעת אמרנו, כשהאישה מביאה את גיטה, מדובר שהגט נכתב בחוץ לארץ. ואתה כעת מעמיד את המקרה האמצעי של החמש נשים, שמביאות את גיטה, שהן נאמנות, אתה אומר שזה מדובר בארץ. שלא סומכים על מה שהן אומרות, אלא רק על הכתב. שהוא מוכיח, כי מדובר פה שהגט נכתב בארץ, ולא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. זאת אומרת שהמקרה שלפניו מדבר בארץ, כשלא אומרים בפניי נכתב ובפניי נחתם. ואם אתה תתבונן במה שכתוב במשנה במקרה קודם, ברישה, מה ששם המשנה אומרת, כמו שראינו בשיעור הקודם, על דף חף ג', הכל כשרין להביא את הגט, חוץ מכמה שהמשנה מפרטת, שאחד מהם זה אדם עיוור. למה לא? אז רב יוסף עצמו העמיד שמדובר כאן שהגט נכתב בחוץ לארץ, כיוון שבזמן הכתיבה הוא לא יכול לראות, אז הוא לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, לכן הוא לא יכול להביא. אז אם כן, הרי שהמקרה של סומה של עיוור מדובר בחוץ לארץ. והסייפה, מה שכתוב בפורש במשנה, שהאישה נאמנת להביא גיטה ובלבד שתאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ודאי מדובר בחוץ על הארץ. ומה אתה רוצה כעת לומר? שהמציאת לגבי אותם חמש נשים שמביאות את גיטה, שם מדובר שהכתב מוכיח ולא סומכים בכלל על הדיבור שלהם, כי זה מדובר בגט שנכתב בארץ? אומרת הגמרא, כן, אמנם זה קצת דחוק, אבל הנה, רישא וסייפה, המשנה מדברת שמביאים את הגט שנכתב בחוץ על הארץ, במקרה של המציא אתה, המקרה האמצעי מדובר בגט שנכתב בארץ. ממאי, מניין היה מוכרח רב יוסף לפרש בצורה שהיא קצת דחוקה, שהמקרה האמצעי, שהמקרה לפניו ולאחריו מדברים בגט שנכתב בחוץ על הארץ, את המקרה שביניהם, למה רב יוסף דוחק לומר שזה מדובר שהגט נכתב בארץ? מדקטני, זה שבמשנה כתוב, מה בין גט למיטה? כשמדברים על המקרה האמצעי, שאותן חמש נשים אינן נאמנות לומר מת בעלה, אבל הן כן נאמנות לומר, זאת אומרת לא לומר, הן כן נאמנות להביא את גיטה. מבאר את המשנה מה ההבדל, מה בין גט למיטה? שבגט הכתב מוכיח. זאת אומרת שהיא לא אומרת כלום, היא רק מביאה את הכתב. כי הרי לא קטני שהכתב והפה מוכיחים. ואם היא הייתה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נכתם, כי הגט הזה נכתב בחוץ לארץ, אז היה צריך לכתוב, המשנה הייתה צריכה לומר שהכתב והפה מוכיחים, זה שכתוב רק הכתב, משמע שנובר בגט שנכתב בארץ, שבאמת מביאים את הכתב, וזה מספיק. במשנה למדנו מקרה מאוד מאוד מעניין. אדם נתן לאשתו גט והיא לא מתגרשת, אלא היא הופכת להיות שליח למסור את הגט במקום אחר ושם להתגרש. האישה עצמה מביאה את גיטה בשליחות, בלבד שהיא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. נשאלת השאלה, למה היא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם? למה היא בכלל נחשבת שליח? אישה מקימת גיטה לידה, מיד כשבעלה נותנת לה את הגט בחוץ לארץ, וזה מגיע לידה, היא גרשה לה, היא מיד מגורשת, היא יכולה לשרוף את הגט. כל מה שמביאה את הגט זה רק לראיה שהיא התגרשה. למה היא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נכתם? היא כבר לא שליח, רק גבי שליח תקנו חכמים שהוא יצטרך לומר בפני נכתב ובפני נכתם לפני שהוא מסר את הגט להתגרש בו, לגרש בו אחרי, את האישה. אמר רב הונה, במשנה מדובר במקרה שהבעל אומר לה בזמן מסירת הגט, לא תתגרשי בו אלא בפני בית דין פלוני. לכן רק כשהיא באה לפני בית הדין היא אז מגורשת, לכן היא צריכה לומר בפני נכתב לפני שחל הגט. שואלת הגמרא, עדיין זה נקרא תנאי, הוא עשה תנאי שהגט יחול כשתבוא לפני בית דין פלוני, אבל זה לא נחשב שליחות, לכן סוף סוף כמעט יהתם שהיא באה לבית דין פלוני מיד היא גרשה בה, מיד היא מגורשת בגט הזה, כי בסך הכל הוא עשה איתה תנאי שכדי שהיא תתגרש היא צריכה להביא לפני, צריכה לבוא לפני בית דין פלוני, וברגע שהיא קימה את התנאי מיד היא מתגרשת. למה היא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נכתם? עוד לפני שהיא אומרת בפני נכתב ובפני נכתם, בעצם זה שהגיע לפני בית הדין היא כבר מגורשת. אלא אמר רב הונא בר מנוח משמו דה רב אחא ברי דה רביקא, הוא מעמיד במקרה אחר. מדובר פה שהבעל דה אמר לה, אני רוצה שאת תקחי את הגט בתורת שליחות להולכה, שתוליכי את הגט לפני בית דין פלוני, וכמעט התהתם כשתגיעי לבית הדין, את נכי יערה, תניחי בשליחותי את הגט על הארץ, ושקלי אז תקחי את הגט משם ובזה תתגרשי. ולכן היא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נכתם, כי כשהיא מגיעה לשם היא לא מתגרשת מיד, אלא היא צריכה לבצע את השליחות ולהניח את הגט על הארץ, אז היא צריכה לומר לכאורה, שואלת הגמרא, מה יעזור שהיא תאמר? היא אחי, אם היא צריכה להניח את הגט על הארץ, לקחת אותו משם, אז אם כן היא בכלל לא מגורשת. כי זה דומה, אב אלי, כמו אדם שאומר לאשתו, תלי גיטך מעל גבי קרקע. הוא מניח את הגט על הקרקע, והוא אומר לקחי את זה מעל גבי הקרקע. ועל זה אמר רבא, שהמקרה שאדם אומר לאשתו, תלי גיטך מעל גבי קרקע, לא אמר כלום, היא לא מגורשת, כי כתוב ונתן בידה, צריך הגט לבוא לידי האישה מיד בעלה. שמעתי תיאור מעניין מפי אחד שהיה נוכח בהמון מעמדי גיטין בבית הדין של העדה החרדית בירושלים. אז הוא מספר איך מתבצע הנתינה שהבעל נותן בסוף את הגט לידי האישה. שמקפלים את השטר של הגט לכמה וכמה קיפולים, מסדרים את זה בצורה מסוימת שזה יהיה ממש מקופל טוב, ואז הבעל שם את ידיו עם הגט מעל שתי ידיה של האישה, ואמור להשליך את זה לתוך ידיה. ולפעמים קורה שהגט נופל על הרצפה, אז פשוט מתחילים את הכל מההתחלה, עד שבסוף הוא מצליח הבעל לקלוע לתוך ידיה של האישה. הכל פה תלוי בכל מיני הלכות, בכל מיני דקדוקי הלכות, לא ניכנס כרגע לכל הסיבות. אבל בכל אופן, ברגע שהגט נפל על הקרקע, היא לא יכולה פשוט להרים את זה מהקרקע. אלא צריך שהבעל ייתן מידו לידה. אז איך הוא יכול לומר לה, קחי את הגט, תניחי אותו על גבי הקרקע ומשם תקחי אותו. לכן מביאה הגמרה הסבר אחר. מדובר כאן במקרה דאמר לה הבעל, אני ממנה אותך כעת שליח. הביא שליח להולכה, להוליך את הגט עד לבית דין, בית דין מסוים שהוא מפרט לה. עד דמתית אתם, עד שתבואי לשם לפני בית הדין, וכימתית אתם, כשאת מגיעה לשם, את כמובן אומרת בפני נכתב, בפני נכתם, מקיימת את הגט, ושם, אחרי שסיימת את השליחות, את הופכת להיות בעל המעשה, ומקבלת מידי עצמך את הגט. כמו שליח לקבלה, סוג של שליח לקבלה, אמנם הוא לא ממנה אותה מפורש להיות שליח לקבלה, שליח לקבלה זה שליח שהאישה ממנה. אישה יכולה לומר לשליח, לך בבקשה אל הבעל, תקבל בעבורי את הגט. ברגע שהשליח קיבל את הגט, באותו רגע האישה מגורשת. אבל אדם יכול למנות שליח, רק דבר שהוא בעצמו יכול לעשות. בעל לא יכול למנות שליח לקבלה. אז הרשש מבאר שהוא בעצם אומר לה, תהי בעל המעשה, תקבלי שם את הגט. אומר את זה בצורה כמו הביא שליח לקבלה. זה ככה מקביל למה שהוא אמר לה, הביא שליח להולכה. בכל אופן, שם וקבלי את גיתך, שם תקבלי את הגט מידי עצמך. ולכן היא אומרת, בפני נכתב, בפני נכתם, כי עד שהיא מסיימת את השליחות, היא עדיין שליח. שואלת הגמרא, והרי כדי שיהיה לה שם של שליח, היא צריכה, כשהיא מסיימת את השליחות, שתהיה לה אפשרות לחזור לבעל, לומר לו, עשיתי שליחותך. רש"י כאן כותב את זה בצורה מאוד מאוד נפלאה, את ההגדרה הזאת של חזרה שליחות אצל המשלח. כותב ככה, שליחות לא מקרה, שליחות לא נקראת שליחות, אלא המשתלח מזה לזה שראוי לחזור אצל שולחו ולומר, עשיתי שליחותך לחברך. זה כלל בדיני שליחות. והאישה הזו, הרי הלא חזרה שליחות אצל הבעל, כי הרי אינה ראויה לחזור, לומר לו, עשיתי שליחותך. למה לא? שהרי לא נשתלחה אלא לעצמה. ואחר כך, נעשית היא בעל המעשה. ובטל השליחות קודם שתחזור. כבר השליחות שלה התבטלה לפני שהיא יכולה לחזור ולומר, עשיתי שליחותך. לכן, אין כאן שם של שליחות, אלא מבארת הגמרא, מדובר כאן דאמר לה, הביא שליח להולכה עד אמתית אתם. תהי שליח להולכה שתגיע לפני בית דין ההוא. הוא מפרט לה איזה בית דין בדיוק הוא רוצה שהיא תלך. וכימתי את האתם, כשתבואי לשם, תמני מישהו אחר שהוא יהיה שליח שלך לקבל את הגט, שווי שליח לקבלה. אז אם כן, זה שמקבל את הגט זה מישהו אחר, אז היא מסיימת את השליחות, היא יכולה לחזור, היא לא משתנה להיות בעל המעשה, היא נשארת השליח, מישהו אחר מקבל. ואז חוזרת שליחות, למשלח. שואלת הגמרא, הניחא, זה באמת מסתדר מאוד טוב, לפי המאן דאמר שסובר, אישה עושה שליח לקבל את גיתה מיד השליח להולכה של בעלה. יש דעה שסוברת שיכול להיות שאדם מגרש את אשתו בלי שהם יפגשו בכלל ובלי שאחד מהם יפגוש את השליח של השני, אלא שליח מול שליח. הבעל ממנה שליח שימסור במקומו את הגט, והאישה ממנה שליח שיקבל במקומה את הגט. יש דעה שסוברת שזה אפשר. ולפי זה זה מסתדר. כי האישה היא הופכת להיות השליח של הבעל, והיא ממנה מישהו אחר שהיא שליח שלה, ובעצם נמצא ששליח לקבלה מקבל מידי שליח להולכה. אלא, לפי המאן דאמר שחולק, ולפי דעתו, אין האישה עושה שליח לקבל את גיטה מיד שליח להולכה של בעלה, אלא היא צריכה לקבל את הגט בעצמה. והגמרא תכף תביא לזה שני טעמים. לפי זה מה היא קלה מימר? לכאורה כאן, היא לא יכולה למנות שליח לקבלה, כי הרי היא עצמה שליח להולכה. מבאר את הגמרא, טעמה מהי? מה הטעם שאי אפשר שהשליח להולכה של הבעל ימסור את הגט לידי שליח לקבלה של האישה? יש לזה שני טעמים. טעם ראשון, משום דאיקא ביזיון דבעל. זה מבזה את הבעל בזה שהיא עצמה לא רוצה לקבל את הגט מהשליח שלו, והוא לא שלח על דעת זה את אותו שליח, על דעת שהוא יתבזה על ידי זה שהיא לא תרצה לקבל מידי השליח. אבל כאן אין את הטעם הזה. כי הרי אחה, ואחה כשהבעל אומר לה שהיא תמנה שליח לקבלה, לקבל את הגט מידה, שהיא השליח להולכה, פשוט שהבעל לא כפיד, כי הוא הרי ציווה לעשות את זה, אז לפי זה היא כן תהיה מגורשת. שואלת הגמרא, אבל הרי יש טעם אחר, למה השליח לקבלה לא יכול לקבל מידי השליח להולכה? אז הניחא למאן דאמר שהטעם הוא משום ביזיון דבעל, אז כאן כשהוא בעצמו נתן את ההוראה, אז אין ביזיון. אלא למאן דאמר שהטעם שהיא לא יכולה למנות שליח לקבלה, לקבל את הגט מיד השליח להולכה של הבעל, משום חשש שמא יבוא לגרש אותה בחצרה הבעל לאחר מכאן. מה זה חצרה הבעל לאחר מכאן? הבעל זרק גט לידי חצר של מישהו אחר. אז היא לא מתגרשת כמובן, כי זה לא שלה. כי אם זה היה שלה, היא הייתה יכולה להתגרש בקניין חצר. כי דרשו חכמים, תקנו שיש קניין שנקרא קניין חצר. שחצרו של אדם קונה לו. אבל אם זה חצר של מישהו אחר, היא לא יכולה לקנות. אבל אולי תלך אחר כך ותקנה מידי בעל החצר את החצר. והיא תהיה סבורה שכעת היא קונה את הגט בקניין חצר והיא מגורשת, אבל זה לא נכון. מכיוון שזה חצרה הבאה לאחר מכאן, זה כבר לא ונתן בידה. גט צריך שיהיה שהוא ניתן מידי הבעל לידי האישה או מידי שליח, אבל זה צריך להיות באופן מיידי. לא שהוא מניח את זה בחצר והיא באה ולוקחת את זה מהחצר. מהחצר של מישהו אחר ואז היא באה וקונה את החצר. זה נקרא חצרה הבאה לאחר מכאן. וכאן זה נראה כמו שהחצר הוא השליח להולכה של הבעל, שהוא הניח את הגט בחצר של מישהו אחר, וכשהיא תקנה את החצר, החצר הופך להיות שליח לקבלה שלה, ויבואו לומר שהיא מגורשת. אם אישה יכולה למנות שליח לקבל את גיטה מידי השליח שהבעל מינה להוליך את גיטה, אז יבואו להתיר גם שהיא תתגרש על ידי שהבעל ישליך את הגט לידי חצר של מישהו אחר והיא תקנה את החצר, כמו שביארנו שהם יאמרו שהחצר הופך להיות שליח להולכה של הבעל, ואז כשהאישה קונה אותו זה הופך להיות שליח לקבלה של האישה. אבל האמת שהחצר אינה קונה לאישה מדין שליח, החצר קונה מדין יד, כי זה כאילו נחשב כמו היד שלה, וכשנתן את הגט בחצר חברו, אז זה לא נחשב היד שלה, כי זה חצר של חברו. ואם כן, לפי זה מה יקלה מימר? לפי השיטה הזאת, צריך לפסול גם כשהבעל אמר לה שתמנה שליח לקבלה, לקבל את הגט מיד השליח, כי הרי יבואו לומר שחצרה הבאה לאחר מכאן היא מגורשת. אלא לכן מביאה הגמרא אפשרות שנייה, איך אפשר למנות שליח את האישה בעצמה, והיא לא מתגרשת מיד, אלא היא הופכת להיות שליח. מדובר כאן דאמר לה, הביא שליח להולכה דמתי תאתם, אתי שליח להולכה עד שתבואי לפני בית הדין, וכמעט תאתם כשתבואי לשם, שווי תמני אדם אחר להיות שליח להולכה, כאילו שהוא ימשיך את השליחות שלי, את החלק הראשון של השליחות, ואת תמני אחר כך שליח אחר, שימשיך את השליחות שלי, שגם הוא יהיה שליח להולכה, ואז קבלי את גיטך מיני, תקבלי את הגט שלך מהשליח להולכה השני. שעה שהיא ממנה שליח אחר, היא צריכה לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם. בשעה שהיא ממנה את השליח האחר, היא גם יכולה לחזור אליו ולומר לו, עשיתי שליחותך, אז אם כן יש לה שם שליח. והיא באה את אימה, אפשרות נוספת, דאמר לה, הוא אומר לה, הביא שליח להולכה עד דמתית האטם, עד שתבואי לפני בית דין פלוני, וכמתית האטם, כשתבואי לשם, אימר כמי בית דינה, תאמרי בפני בית הדין, בפניי נכתב ובפניי נחתם, ומשווי בית דין השליח ובית דין עצמם ימנו שליח אחר להולכת הגט, ולתבוע אני הלך, והשליח הזה ייתן לך את הגט. אדרן הלך, פרק שני, פרק המביא גט, מחיל אל חיל, אנחנו עוברים אל הפרק הבא, הפרק השלישי, פרק כל הגט. התורה אומרת, כשבעל מגרש את אשתו, וכתב לה ספר קריטות. הרי פשוט שהוא כותב את זה לה, כי מדובר פה והיה אם לא תמצא חן בעיניו, הוא רוצה לגרש אותה. מה צריך לכתוב את המילה לה? דורשים שצריכים לכתוב את הגט לשמה, לשם גירושיה של האישה שבאה באה לגרש בגט זה. המשנה שלנו כעת תמונה כמה אופנים שהגט יהיה פסול, כי הוא לא נכתב כמו שצריך לשמה. אומרת המשנה, כל גט שנכתב שלא לשום אישה, פסול. תביא דוגמה, כיצד? היה הבעל עובר בשוק ושמע כל כותבי גיטין, סופרים, מלמדים את תלמידיהם, מקרין את תלמידיהם שיכתבו גט כדי ללמוד איך כותבים גט, ואז הוא נותן להם כל מיני שמות, סתם, שהוא ממציא. אומר להם, תכתבו איש פלוני, שם. אומר להם שם מסוים, לומר ראובן, מגרשת פלונית. את מי? את שרה, ממקום פלוני, נגיד ירושלים. קיצור, הוא פשוט מאוד נותן להם דוגמה של גט. הוא רוצה ללמד את התלמידים שלו איך כותבים גט. והם בינתיים כותבים כדת וכדין. רק מה? מה זאת אומרת כדת וכדין? הכתיבה היא כדת וכדין, אבל זה לא נכתב לשם שום אישה, זה סתם נכתב בשביל להתלמד. והבעל אומר בליבו, איזה השגחה פרטית. הרי זה בדיוק השם שלי, וזה בדיוק השם של אשתי, וזה בדיוק המקום שאנחנו גרים. נו, אולי ניקח את הגט הזה, קבל גט בחינם? לא, כי זה לא נכתב לשמה, פסול לגרש בו. יותר מכן, גם אם הגט נכתב לשם גירושין, רק שזה לא נכתב לשם אשתו של המגרש, כמו מקרה שאדם אחר כתב גט לגרש את אשתו, והוא התחרט, ברוך השם, נמלח. מצאו בן עירו, שגם רוצה לגרש את אשתו, ואמר לו, תראה איזה יופי, שמי כשמך, ושם אשתי כשם אשתך, בוא תביא לי את הגט שלך, וזהו. פסול לגרש בו, כי הרי זה נכתב לשם אישה של מישהו אחר, ולא לשם אשתו. מקרה שלישי מחודש יותר, יתר מכן. היו לו שתי נשים, וכותבים את הגט לשם המגרש. שמותיהן של שתי נשותיו שוות. וכתב גט כדי לגרש את הגדולה. לא יגרש בו את הקטנה, למרות שהשמות שווים, ולמרות שהמגרש, באמת הגט נכתב לשם המגרש, אבל זה לא נכתב לשם המתגרשת. יתר מכן, חידוש יותר גדול, גם אם אדם עדיין לא החליט איזה אישה הוא מגרש, ושמות שתי נשותיו שוות, והוא בא ואומר ללבלר, כתוב גט עם שמי ושם אשתי, ולאיזה שירצה אחר כך אגרש. אז אולי היינו אומרים שכשהוא יגרש אותה, יתברר שלשמה זה נכתב, לא, פסול לגרש בו. מבארת הגמרא את דברי המשנה. אחרי שהבאנו את המקרה הראשון, שסופרים מלמדים את תלמידיהם איך לכתוב גט, והגט הזה פסול, כתוב במקרה השני, כתב לגרש את אשתו, אדם מתכוון לגרש את אשתו ונמלח, חזר בו. מצא אותו בן עירו ואמר לו, השם שלי כמו השם שלך, והשם של אשתי כמו השם של אשתך, תן לי את הגט שכתבת, אתה ממילא לא מתכוון להשתמש בזה, פסול לגרש בו וכולי. ומבאר את הגמרא אל הרישא במאי, מקרה הראשון במשנה, היה עובר בשוק ושמע כל סופרין מקרין איש פלוני מגרש את פלונית, באיזה מקרה מדובר? לכאורה גם שם, מדובר שזה נכתב על ידי אחר כדי לגרש את אשתו ונמלח. אמר רב פאפא, כמו שכבר אמרנו במשנה בעצמה, לא מדובר פה באדם שכתב לגרש את אשתו והתחרט, אלא מדובר בסופרין העשויים להתלמד עסקינן. תלמידי סופרים שלומדים מרבותיהם איך לכתוב גיטין. הגט הזה לא נכתב לשם גירושין. אמר רב אשי, אפשר גם לדייק בלשון של המשנה, די קנמי. דקטני, שהוא שמע סופרין מקרין לאחרים. ולא קטני, כמו שאם אתה כבר רוצה לכתוב, שסופר כותב גט, בשביל מישהו שיגרש את אשתו, היה צריך לכתוב, סופרין קורין. הכוונה, הוא קורא כדי לדעת מה לכתוב בעצמו. כאן כתוב, מקרין, שהוא מקריא למישהו אחר. למה אתה צריך להקריא למישהו אחר? שמע מינה שמדובר כאן שהוא מקריא לתלמיד שלו כדי ללמד אותו איך לכתוב גט. מבארת הגמרא, מה החידוש בכל אחד מהארבעה, זה הולך אחד יותר מחודש מהשני. אז אנחנו כבר ביארנו את זה במשנה עצמה, אבל הגמרא כעת מבארת את זה. מה יתר מכן? כל אחד מהמקרים יש חידוש יותר מהמקרה הקודם. תנא דבי רבי ישמעאל. לא רק המקרה הזה, המקרה הראשון, שזה נכתב רק בשביל ללמוד, שלא לשום גירושין. לא רק זה פסול, אלא אף הדין השני זה, שנכתב לשם גירושין, אלא לשם איש אחד ואישה אחת, אחרים, פסול. ולא רק זה שנכתב שלא לשום הגירושין שלו, בידי פסול, אלא זה נכתב לשם גירושין בכלל של מישהו אחר, אלא אף הדין הזה, המקרה השלישי, שזה נכתב לשם הגירושין שלו, דידי, אלא לשם אישה שלו אחרת, פסול. ולא רק זה שלא נכתב לשם גירושין של האישה הזאת פסול, אלא אף זה, הדין הרביעי, שנכתב לשום גירושין לשם גירושיה של האישה הזאת, הוא אומר, תכתוב לאחת מהם, זה נכתב בשבילה, בכל זאת פסול. במיניים באמת דורשים בפסוק, שהגט חייב להיכתב לשם אותו בעל ולשם אותה אישה. מה הייתה? מה? מבארת הגמרא על כל אחד ואחד לפי הסדר. קודם כל, התורה אומרת, אדם שרוצה לגרש את אשתו, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו. אם היה כתוב ונתן ספר כריתות בידה, אז הספר צריך להיות של כריתות. אבא אמינה, הייתי אומר, למיעוט איך כמה, זה בא למעט את המקרה הראשון, שהספר לא נכתב לשם קריטות, זה לא עביד לשום קריטות, אלא זה רק עשוי בשביל להתלמד. אבל עדיין לא הייתי ממעט את המקרה השני, שמישהו אחר כתב לגרש את אשתו, וחזר בו נמלך, ואז אותו אחד רוצה להשתמש עם הגט של חברו, זה עביד לשום קריטות, זה כן ספר שנכתב בשביל קריטות. אם הקשר, אם היה כתוב רק, ונתן ספר קריטות בידה, הייתי אומר שכאשר כתב רחמנה וכתב, אז לפי אחד ההסברים מבאר הרמב"ן, שכיוון שלא נכתב לשם אשתו, כזה גט שלא נכתב לשם אשתו, נחשב שלא הוא כתב לה. כתוב וכתב, זה צריך להיות כמו שהבעל הוא זה שכתב לה. אז זה צריך להיות לשם אותו אחד שמגרש. אז מזה אנחנו למדים את המקרה השני. ואם כתב רחמנה רק וכתב ספר קריטות ונתן בידה, הווה אמינא, הייתי אומר, למיעוטי היי, דלא אי הוא ככתיב לה. היינו ממתאים רק את המקרה השני במשנה, שהבעל הוא לא זה שלשמו זה נכתב. אבל המקרה השלישי, שזה כן נכתב לשמו, במקרה שיש לו שתי נשים, דאי הוא ככתיב לה, זה נכתב בשבילו, אלא שהוא לא כתב את זה לשם אותה אישה, אם הקשר, הייתי אומר שהגט הזה קשר, כתב רחמנה וכתב לה, שצריך לכתוב את זה לשמה של אותה אישה המתגרשת. וסייפה, למה לי? מה החידוש במקרה הרביעי? כשהוא אומר לסופר, תכתוב גט לאחת מנשותיו. ובסוף הוא יחליט את מי הוא רוצה לגרש, ואז נאמר שיתברר שלשמה זה נכתב. ואתה אומר, לא, אי אפשר לכתוב בצורה כזאת. נו, פשיטה שאי אפשר, כי זה לא נכתב בפורש לשם אישה מסוימת. עונה הגמרא, הקמה שולן, זה בדיוק החידוש, שזה נקרא שזה לא נכתב לשם אישה מסוימת. דאין ברירה, אנחנו לא אומרים שכשהוא יחליט לגרש אחת מהם, יתברר שכבר בשעת הכתיבה זה נכתב לשמה, וזה יהיה קשר. אלא אנחנו אומרים, אין ברירה, וזה צריך להיכתב מלכתחילה לשם אישה מבוררת ומסוימת. במשנה למדנו, המקרה השלישי, אם הוא כתב לגרש את אשתו הגדולה, לא יגרש בו את אשתו הקטנה. מדייק את הגמרא, קטנה, הוא דלומצי מגרש בי. דווקא את הקטנה הוא לא יכול לגרש בגט הזה, כי זה נכתב לשם הגדולה. הגדולה, מצי מגרש בי. את האישה הגדולה, שלשמה זה נכתב, הוא כן יכול לגרש בגט הזה, ואחר כך כשהיא תציג את זה בית הדין, בתקופה מאוחרת יותר, יאמינו לה שהיא גרושה ויתירו לה להינשא. ואף על פי שאיסור אשת איש הוא חמור, לא חוששים שם הגט הזה נכתב לשם הקטנה, כי הרי השם שלה הוא אותו שם, ואולי זה נאבד מהקטנה והגדולה מצא אותו, כי יש חזקה שהאישה שהגט נמצא ברשותה, היא זו שהתגרשה עם הגט הזה. אמר רבה, מהמשנה הזאת יש הוכחה, זאת אומרת, גם לעניין שטרי חוב, שני אנשים שהשם שלהם והשם של אביהם שווה, למשל, שני יוסף בן שמעון, הדרים בעיר אחת, אותה עיר, כל אחד מהם יכול להוציא, מוציאים שטר חוב על אחרים, תובעים כסף, כתוב כאן שאתה חייב כסף ליוסף בן שמעון, והלווה לא יכול לבוא ולטעון, זה לא אתה יוסף בן שמעון הזה, אני לביתי כסף מיוסף בן שמעון אחר, הוא לא יכול לטעון את זה, שלביתי כסף מיוסף בן שמעון אחר, והשטר נפל ממנו ואתה גנבת את זה, אלא אנחנו מחזיקים שמי שמוחזק בשטר, הוא בעל השטר ויכול לגבות בו. דוחה הגמרא את הראיה, אמר לאביי לרבה, אלא מעתה לדבריך שדייקת, ממה שכתוב לא יגרש בו את הקטנה, דייקת של הגדולה הוא כן יכול לגרש, אם כן רישה, המקרה הקודם במשנה, דקטני, שם כתוב, המקרה השני, כתב אדם אחד לגרש את אשתו, וחזר בו, מצאו אדם אחר בן עירו, ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, פסול לגרש בו, נדייק, שדווקא השני הוא דלומצי מגרש בי, דווקא השני לא יכול לגרש עם הגט הזה, כי זה לא נכתב לא בשבילו ולא בשביל אשתו, לא בשביל אשתו. הראשון, זה שזה נכתב לשמו, מצי מגרש בי, יכול לגרש בגט הזה, ואחר כך כשהיא תוציא את הגט, יאמינו לה שהתגרשה, ולא חוששים שמה האדם השני, שגר באותה העיר, כתב את הגט הזה לאשתו, אלא שהוא ישליך אותו לאיבוד, והאישה הראשונה מצאה אותו. ואמרינן, הרי למדנו במסכת בבא בתרא, לגבי שניים שקוראים להם אותו שם ולאביהם קוראים אותו שם, למשל יוסף בן שמעון, שהם גרים באותה עיר, שאף על פי שהם יכולים להוציא שטר חוב על אחרים, כמו שאמרנו, אבל לא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב. אם השם שלהם יכתב בשם של זה שלקח את הכסף, בשם של הלווה, המלווה לא יכול לתבוע אף אחד מהם, כי כל אחד יכול לטעון שהשני לווה, אז ממילא גם כאן לא נאמין לאישה שתוציא את הגט, אלא נחשוש שמה זה נכתב על ידי השני. אתה אומר שבאותה עיר יש שניים שיש להם את אותו שם, אז איך אפשר לתת לזאת את הגט? ובעצם מה ההבדל בין המקרה השני למקרה השלישי? המקרה השלישי שבו אנחנו אומרים שזה דומה למלווה שנקרא יוסף בן שמעון שיכול לגבות באמת, אף על פי שיש עוד אחד יוסף בן שמעון בעיר הזאת, זה המקרה השלישי, שבו באמת הבעל ברור לנו מי הוא, יש לנו רק ספק מי האישה. אבל כאן, במקרה השני, שגם הבעל וגם האישה יש שניים כאלה בעיר, אז יש לנו בכלל ספק מי הבעל, אז כאן זה דומה כמו שיש לנו ספק מי הוא הלווה. במקרה כזה, הרי אי אפשר באמת, המלווה לא יכול לגבות מאף אחד מהלווים, כי כל אחד יכול לטעון, מי אמר שאני הלווה, אולי זה השני. אז אם כן נשאל את השאלה, במקרה השני במשנה, שגם השם של הבעל וגם השם של האישה, יש שניים בעיר הזאת, שתי זוגות בעיר הזאת שהשמות שלהם שווים, איך אפילו אם הבעל כותב לשם אשתו, איך בכלל תהיה מגורשת? הרי יש עוד אחד בעיר שהשם שלו זה כשמו, והשם של אשתו זה כשם אשתו. וכשהאישה תבוא ותוציא את הגט הזה, נוכל לטעון לה מי אמר שבעלך גירש אותך בגט הזה. אולי זה בכלל הבעל השני, של הזוג השני, שהשמות שלהם שווים. אלא מה היית לך למימר? מה אתה מתרץ? למה זה לא דומה לשטר הלוואה? כי מדובר כאן בידי מסירה, וכמו דעתו של רבי אלעזר היא. משנה שלנו סוברת כמו רבי אלעזר בן שמוע, שהחתימות על הגט הם לא עיקר הקריטות, אלא עיקר הקריטות זה השטר, מה שכתוב שם, והעדים שעל פיהם אנחנו מסתמכים, זה העדים שמעידים, אנחנו ראינו איך הבעל מסר את הגט לידי האישה. ולכן אין חשש, כי העדים האלה מעידים, אנחנו ראינו שהבעל הזה הוא זה שמסר. אבל לגבי הלוואה, שאין עדים שמעידים שהם ראו איך מלווה מסר את הכסף ללווה, אז הלווה יכול לטעון, לא אני חייב לך את הכסף, זה לא אני היוסף בן שמעון, יש פה עוד אחד יוסף בן שמעון, הוא זה שחייב לך. אז אם כן, אחר נעמי, גם מה שרצית להוכיח מהמקרה השלישי במשנה, לגבי האדם ששם שתי נשותיו שווים, אז הוא נאמן שהוא נתן את הגט לגדולה, זה לא ראיה לגבי שטר הלוואה, כי שם מדובר בידי מסירה שמעידים שהם ראו איך הוא מסר את הגט לידי הגדולה. וכמו דעתו של רבי אלעזר היא שהעדים, זה העדים של המסירה הם אלה שעיקר קריטות הגט. אבל לגבי שטר הלוואה אין הוכחה, כי הרי אין עדי מסירה, אין עדי מסירה. אז אם כן, כשיש שני מלווים שנקראים יוסף בן שמעון, הלווה יכול לטעון, לא ממך לביתי את הכסף, אלא מהשני ששמו אותו שם כמו שלך. ונאבד ממנו השטר, ואתה באת ולקחת את זה. התורה אוסרת על כהן להתחתן עם אישה גרושה. כמו שאומר הפסוק, ואישה גרושה לא ייקחו. אבל האמת שהתורה מוסיפה עוד מילה, ואישה גרושה מבעלה, מאישה לא ייקחו. שמע התורה הוסיפה את המילה הזאת, מאישה, מבעלה. דורשים בהמשך המסכת בדף פי ב' שאפילו אם היא אינה גרושה אלא מבעלה, אבל היא עדיין אסורה על כל אדם, כבר היא אסורה לכהונה. זאת אומרת, אם אדם כהן גירש את אשתו בצורה שהוא אומר לה, הרי את מגורשת ואין את מותרת לכל אדם, זאת אומרת שהיא גרושה רק מבעלה, היא כבר נאסרת לכהונה. יש קודם כל על עצמו, היא נאסרת עליו אם הוא כהן, על אף שזה לא גט להתיר אותה לאחרים, אבל זה גט לאסור אותה עליו, אם הוא כהן. וגם אם הוא מת אחר כך, אנחנו לא אומרים שיש לדין של אלמנה שמותרת להינשא לכהנים, אלא היא אסורה להינשא לכהנים. כאן, במשנה הבאנו מקרים שבהם הגט הוא פסול, כי הוא לא נכתב לשמה. ישנם ארבעה מקרים כאלה, ויש ויכוח בין ארבעה אמוראים, באיזה והאם במקרים האלה היא אמנם הגט פסול אבל היא נאסרת לכהונה. דעה ראשונה אמר רב, שלושת המקרים האחרונים שבהם הגט נכתב לשם גט, רק הוא לא נכתב לשמה, אז זה פוסל אותה לכהונה. כולם פוסלים לכהונה חוץ מן המקרה הראשון, שהשטר הזה לא נכתב בכלל לשם גט, אלא רק להתלמד, שזה גם אם הכהן נתן לאשתו, היא לא נפסדת עליו. אבל אם החליצה נעשית על ידי קטן, לפני מצוות, או באנפיליה, בגרב, במקום במנעל, שאין בזה בכלל שם של חליצה, אז מצד אחד פסולות, כי לא נעשתה להם חליצה, הן אינן מותרות לנסה לאחרים, ואין פוסלות אותם מלהתייבם, מכיוון שלא היה לזה בכלל שם של חליצה. דעה שלישית לעניין אותם גיטים שאמרנו שהם לא נכתבו לשמה ולכן הם פסולות, האם הם פוסלות אותה לכהונה? זעירי אמר, כולן הגיטים הראשונים במשנה אין להם שם גט בכלל, אפילו אין פוסלים אותה מן הכהונה, חוץ מן המקרה האחרון שהוא אומר לסופר, תכתוב את הגט לאשתי, לאחת מנשותיי, אני עדיין לא החלטתי איזה, אבל כשאני אחליט, התברר שזה לשמה. אז, אפילו שאנחנו לא מתירים אותה להינשא עם הגט הזה, אבל לחומרה חוששים, אולי אנחנו כן אומרים שכשהוא נתן לה את הגט, מתברר שלשמה הגט הזה נכתב, כי אנחנו אומרים אולי יש ברירה, ולכן היא נאסרת לכהונה. וכן אמר רבאסי, כמו דעתו של זעירי. כולן אין פוסלים חוץ מן האחרון שחוששים אולי יש ברירה ולכן היא נאסרת לכהונה. והדעה הרביעית, רבי יוחנן אמר, אף אחד מאותן גיטין שנכתבו שלא לשמה, כל אותן ארבעה, אף הדין האחרון נמי אינו פוסל. כי לפי דעתו של רבי יוחנן, אין ברירה בצורה מוחלטת, לא מספק, אלא מוודאי, אין ברירה. ולכן אפילו המקרה הרביעי, אנחנו אומרים שאין לו שם גט. ואז דה רבי יוחנן לטעמי, רבי יוחנן כאן שאומר בצורה ודאית אין ברירה, אומר את אותה הלכה גם במקרה אחר, דאמר רבי יעשי, אמר בשם אותו רבי יוחנן. אדם שנפטר והשאיר ירושה. והאחים שחלקו בירושה הזאת, יש להם דין של לקוחות הן, לא דין של יורשים. לא מתברר שכל אחד מהם נטל את החלק שהגיע לו בתורת ירושה. אלא ייתכן שהחלק שהגיע לו בירושה היה אמור להיות של אחיו. והוא לקח מאחיו ונתן לו בתמורה את החלק שהיה מגיע לו. ולכן יש להם דין כמו שהם קונים אחד מהשני. וזה אומר אין ברירה. כי אם אנחנו אומרים יש ברירה, אז זה אומר מה שכל אחד קיבל בירושה, מתברר שזה מה שהיה מגיע לו כבר מיד. אבל כאן כשאני אומר, לא, יש לו דין של לקוח, כי יכול להיות שהוא בעצם לקח משהו שבכלל היה אמור להיות של אח אחר, ובתמורה הוא מביא לאח אחר משהו שאמור להיות מגיע לו. אז זה נקרא אין ברירה. לא מתברר עכשיו שכל מה שכל אחד קיבל כבר הגיע לו מההתחלה בירושה. וממילא, מכיוון שיש להם דין של לקוחות, אדם קנה קרקע, אז ישנם קרקעות מסוימות שחוזרות ביובל. בזמן שהיובל נוהג, שכל שבע שמיטות בשנת ה-50 לשנת היובל, הקרקעות חוזרות לבעליהם, קרקעות מסוימות, יש בית מושב עיר חומה, ויש שדה אחוזה וכו' וכו', יש כל מיני סוגים, אבל בכל אופן, כזה סוג קרקע שחוזרת ביובל למוכר, אנחנו אומרים שגם כאן חוזרים מחזירים זה לזה ביובל, וכשמגיע שנת יובל זה חוזר להיות של כולם ביחד, והם צריכים לחלק את זה מחדש, כל פעם מחדש. וגם זה מגיע, כמו שאמרנו, מהסברה שסובר רבי יוחנן, אין ברירה. נשאלת השאלה, למה רבי יוחנן צריך לומר, אין ברירה גם לעניין גט שנכתב שלא לשמה, וגם לעניין יורשים. אומרת הגמרא צריכה, די התמרבה, אם היה אומר את זה רק לגבי לשמה בגט, הייתי אומר, באקה, אמר רבי יוחנן, דאין ברירה, והגט לא מועיל, משום דבאינן, וכתב לה לשמה. הדורשים שזה צריך להיות לגמרי מבורר בשעת הכתיבה, לשם איזה אישה זה נכתב. אבל, הטעם לגבי ירושה, היינו סבורים שהאחים לא מחזירים אחד לשני ביובל, כי דווקא מחר, אדם מוכר קרקע, עודה אמר רחמנה, זה מה שהתורה אומרת, להדר שזה חוזר בשנת היובל, אבל ירושה או מתנה, גם כאן אם את אומר, שמה שהוא ירש לא, זה לא מה שהיה אמור להגיע לו, לא, זה היה אמור להגיע לאח אחר, בסדר, אז הוא קיבל את זה במתנה מהאח האחר. או גם אם תקרא לזה כן דין ירושה, בצורה שמחליפו זה מזה, הייתי אומר לא יחזרו ביובל, לכן רבי יוחנן היה צריך לחדש שכן מחזירים, והיא השמיעינן שדה. אם רבי יוחנן היה מלמד אותנו את הדין שלו לגבי ירושה של שדה, היינו סבורים שרבי יוחנן נסתפק אם יש ברירה או לא, ובדיני ירושה פסק שמחזירים משום דלחומרה, הוא פסק שאין ברירה. בסדר, שחלקו את זה ביניהם ביובל שוב פעם. היא נעמי, או ששם הסברה היא לא בגלל שאין ברירה, אלא שיש דין ביובל שצריכה ירושה לחזור לתחילתה ולהתחלק שוב כתחילתה. אבל אחר במשנה, שאם נאמר אין ברירה, יצא מזה כולה שהיא לא תיפסל לכהונה. אימא לא, היינו סבורים שלא פוסקים אין ברירה, אלא חוששים ומחמירים לפסול אותה בכהונה. לכן צריכה, רבי יוחנן היה צריך לחדש ולומר, שהסיבה שאומר אין ברירה זה בצורה ודאית, ולכן הגט אפילו לא פוסל אותה בכהונה, ועד כאן דף חפדלת.